אבל לפני שנתחיל ברשותכם, רק הודעה חשובה מאוד לגבי שבוע הבא. בשבוע הבא, במקום השיעור ביום ראשון, לא יתקיים שיעור ביום ראשון, הקרוב, הנסיעה, והשיעור יתקיים, שיעור מיוחד, ממלווה מלכה, ושיעור לקראת הסליחות, באולם למטה, במוצאי שבת. במוצאי שבת, לא הקרובה, אלא במוצאי שבת ניצבים. כלומר, בשבוע הבא, שיעור, אין שיעור ביום ראשון, במוצאי שבת ניצבים, מתקיים שיעור מיוחד, כי ביום ראשון שאחרי זה, ליל ראש השנה כבר. ביום ראשון בלילה, ראש השנה הוא שני. אז אנחנו נסיים בסליחות, בעזרת השם. כלומר, השיעור יהיה לפני סליחות. אנחנו נתחיל ב9:30 באולם למטה. שיעור והתעוררות והתעדות ונגינה וכולי, לקראת סליחות של ליל ראש השנה. כשנזים לסליחות סחור גולית הראשונות, ונתחלק לקראת חצות לסליחות. אז 9:30, מוצאי שבת ניצבים, לא כתבו. בסדר? וביום ראשון הקרוב, חד פעמית לא יתקיים השיעור. טוב. פרשה עמוסה, מופלאה, פרשת כי תבוא. מתקרבים לראש השנה, אנחנו רוצים, אמרנו הרבה פעמים, אני חושב שבאלול הזה חזרנו על זה כמה פעמים, שלאט לאט אני מגלה שההכנות הטובות ביותר לקראת ראש השנה ביום הכיפורים הן פשוט פרשות השבוע בדרך. סידרו לנו הכנות מצוינות, ואנחנו מחפשים כל מיני הכנות ככה מיוחדות. הפרשות מכווננות, מכווננות אותנו ישר אל היעד. זה דרכים בדרך ליעד. למרות שהן נראות כאילו הן עסוקות בכלל בדברים אחרים, במקרה ככה, הן נקראות בימים האלה. אבל אלה הפרשות שאנחנו נוהגים לקרוא אותן, שכל עם ישראל נוהג לקרוא אותן. החלק האחרון של פרשת כי תבוא הוא החלק של התוכחה, פרשת הברכה והקללה. 100 קללות חסר 2 יש בפרשה הזאת, ולגבאים, לפחות אצל האשכנזים, יש שם תמיד בעיה. זוכרים את הבעיות של האשכנזים שם? מי יעלה? נו, אז מה עושים? אבל כן, צריך להפיל את זה עליו. בין חכמי הספרדים שיושבים פה, מה עושים שם? מי עולה? המבוגר. וחיוך אומרים האשכנזים הרב, שזה יהיה עליו. אז קודם כל, הלכה מאוד מעניינת, ובמחילה מהאשכנזים שבינינו, הלכה שנביא אותה משני מגדולי נושאי הכלים על השולחן ערוך, והמחילה היא של שניהם אשכנזים. הבאר היטב כותב בסוף סימן ריש פי בית. סימן ריש פי בית הוא דיני קריאת התורה והמפטיר בשבת, של כל השבתות של השנה. ושם מופיעים השבתות המיוחדות, קריאות מיוחדות, מפטירים מיוחדים. הבאר היטב, מי שאגב פעם ביקר בתיקוצ'ין שבפולין, אז הבאר היטב היה הרב ואב בית הדין בתיקוצ'ין, שנקראה אז תיקטין. הייתה עיירה מופלאה, סיפור מלחמת העולם השנייה שלה ידוע, ואנחנו מדברים על 200 שנה לפני. זאת העיר שלוקחים את כולה ליער, ליער בפרחוב על היד, מי שמכיר את הסיפור, הוא ככה תפס תאוצה מתוך כל הערים והעיירות האלה בישראל. בכל אופן, בעיירה המיוחדת הזאת, בעיר תקטין, שם היה הבאר היטב, והבאר היטב על השולחן ערוך כותב בסוף סימן ריש פי ב', הגדרה מאוד מעניינת. כתב בספר הכוונות, דהעולה שישי, פרשת כי תבוא, הוא המעולה שבקרואים. מה הוא פוסק שכך צריך לעשות? הוא המעולה שבקרואים. אגב, המגן אברהם, אחריו. מה פירוש? אז כל הכבוד לו. לא, 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 לא. הוא מצטט פה איש על אבין ישר והפוך, כי הוא מצטט את ספר הכוונות של האבי, ושם זה מובן ישר וישר. עוד מעט נדבר על זה. ישר וישר. זה גם טוב המושג ישר והפוך, כי כל עניין הפיכת הכללה זה הסוגיה. עוד נגיע לזה עוד שנייה. קודם לו, זה הבעיה היטב, אחריו המגן אברהם, מאוד מעניין, המגן אברהם הוא כבר מציע לנו גם, זה חשוב מאוד לגבאים, בעיקר לקראת ימים נוראים, רווחים צדדיים, מה שנהגו למכור שישי לפני עצמו, קיצור שישי של פרשת כי תבוא, יקר. אז מי שעושים מחירות, שישי של כי תבוא, יקר, יש קצת סמך מהזוהר, שלח לך עמוד שין יולבט, לא ניכנס עכשיו, לא לכוונות שמביא הבאר היטב, ולא לזוהר שמביא המגן אברהם, אנחנו סומכים על שניהם. כלומר, המגן אברהם רואה כבר את מעולותה של העלייה הזו בזוהר, הבאר היטב רואה את זה מפורש, שם זה מופיע מפורש, בכוונות הארי, ושניהם, שנזים מה לעשות, שניהם מביאים את זה כעלייה החשובה ביותר. אגב, מאוד מעניין, פרשת התוכחה מופיעה פעמיים בתורה, פעם אחת בעריכות בפרשת כי תבוא, ופעם אחת בפרשת בחוקותיי. פה זה שלישי בחוקותיי, ופה זה שישי. מכירים את היהודי ששאלו אותו אם הוא כהן או לוי, אז הוא אמר לא כהן ולא שלישי, אני או שלישי או שישי. הוא הקפיד להיות או שלישי או שישי. זה העליות המכובדות. אז זה מאוד מעניין שהפרשות של העלייה לתוכחה, גם פה וגם פה, זה העליות, וההגדרה בהלכה, הבאר היטב והמגן אברהם ברורים לחלוטין. המעולה שבקרואים, מה שנהגו למכור בפני עצמו, למה אני מתחיל בזה? כי אני חושב שפרשת התוכחה צריכה לימוד גדול, לימוד גדול. וכמובן היסוד של הכל זה שכל פרשת הכללות, מעריכים בזה כולם, 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 אנחנו רואים שזה כבר מתחיל, כמו שאנחנו רואים, מוקדם מאוד. רבנו הזקן בליקוטי תורה, דווקא בפרשת בחוקותיי, מעריך מאוד שלאמיתו של דבר בעצם, הכללות שבפרשת התוכחה, הכללות שבפרשת התוכחה הן ברכות כל כך נעלות ונשגבות, דבר מאוד עמוק, צריך להיכנס לזה לעומק בהמשך, ודווקא בגלל זה הן צריכות להופיע בלבוש של כללות. לכן כשאמרת איתן הפוך, זה הפוך על הפוך על הפוך. כלומר, אני בכוונה התחלתי בעולם ההלכה. הבאר היטב מביא את זה עכשיו לא כרעיון, אלא כהגדרה הלכתית. היא המעולה שבקרואים. אז לכן, הרי ברור שגם מה שהאשכנזים נוהגים לתת לבעל קורא, להיזהר מלהפוך את המחשבה. כלומר, זה לא מפני שלא רוצים שיקראו. כן גם צריך להיזהר עם כל הרעיונות האלה של הקריאה בלחש מדי, צריך להיזהר שם עם כל הפטנטים. זו המעולה שבקריאות, ועומק העניין הוא, זו הגדרה שצריך לנסות להבין אותה לעומק, שהכללות הן כל כך עמוקות, הן ברכות כל כך נעלות, כל כך נסגבות, עד שהן חייבות להתלבש בלבוש כל כך הפוך. כי לא יכולות להופיע פה עבוד. אני רוצה להגיע לנקודה הזו, אני אתחיל אותה אולי, אבל אני אתחיל אותה רק אחרי שנעבור לשנייה על פרשת כי תבוא, לא רק בסוגיית הקהלה. אני רוצה לעבור על הפרשה היום ביחד קצת. לכן כדאי שיהיו חומשים לפני כולנו. אבל אני רוצה להתחיל את הדברים, אין חומשים פה. יש שמוע, יש שמוע, אפשר להגיד, אפשר להגיד אולי לא חומשים. אם אין פה הזמנה, אני בחוץ, אני רוצה להתחיל את סוגיית הקללה והברכה רק ממשפט אחד מאוד מעניין ששייך עוד לפרשה הקודמת, בפרשת כי תצא. בפרשת כי תצא מופיעה הלכה לא יבוא עמוני ומואבי, פרק כף ג' פסוק ד', לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. על מה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים. ואשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתור ארם נהריים לקללך. כלומר, גם העניין שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, גם העניין של שכר עליך את בלעם בן באור לקללך, ורש"י רואה פה גם עניין שלישי שרמוז במילים על דבר את כל העניין של וישב ישראל בשיטים ויך אל העם לזנות אל בנות מואב, וזאת הייתה ההצעה שבלעם הציע, שאלוהם של אלו שונא זימה, והוא מושיב שם את הזונות המואביות ומגיעים למגיפה הגדולה על דבר פאור. אבל עכשיו הפסוק שמעניין אותי, ולא אבא השם אלוקיך לשמוע אל בלעם. שימו לב לכללה וברכה, שזה אני מביא את הכל. ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. זו נקודה מאוד מעניינת. ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה. כולנו מכירים את הסיפור של בלעם. כולנו מכירים שבלעם רוצה לקלל, והכללות מתהפכות ונעשות לברכות, אבל תשימו לב להגדרה של התורה. ולא עבר השם אלוהיך לשמוע אל בלעם. כל הפסוק מדבר במושגים של אהבה במובנים הכי עמוקים, ולא עבר. לא עבר זה תאב. לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה. אם הוא כל כך אוהב אותי, כי אהבך, כי אהבך השם אלוקיך. אגב, מעניין, לא כי אהבך, ולא כי אוהבך, אלא ביטוי חריג מאוד במקרא, כי אהבך. המפרשים אומרים שכי אהבך זה או אוהב בהווה, עכשיו, 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 אבל אז היה צריך להיות אוהבך, ולכן נוטים המפרשים לטעון שאהבך פירושו שהוא כל כך אוהב אותך, והוא נותן לך את הכוח לאהוב חזרה אותו. כלומר, פועל יוצא, כי אהבך, הוא נותן לך את הכוח, הוא אוהב ומעביר לך את כוח האהבה. אהבה כפולה. הוא מעביר לך את הכוח לאהוב ולאהב, כי אהבך השם אלוקיך. הקושי הוא, אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותי, אז למה צריך את בלעם? לא הבנתי, מי שאוהב, במקום שיהפוך את הכללה לברכה, שפשוט יארגן שלא תהיה כללה. ואני שואל את זה לא לחינם. חז"ל אומרים שמשה כתב ספרו ופרשת בלעם. הזכרנו את זה הרבה פעמים. אם תחשבו לרגע רק בנקודה אחת בכל סיפור פרשת בלעם. משה כתב ספרו ופרשת בלעם. אתם יודעים למה זה כל כך חשוב התיאור הזה? כי אלמלא היה משה כותב את פרשת בלעם, איש מאיתנו לא היה יודע על זה. אסביר. אלמלא היה משה מתאר את מעמד הר סיני, היו יהודים אחרים שהיו יכולים לתאר את זה. כולנו היינו שם. אלמלא היה משה מתאר את יציאת מצרים, כולנו היינו שם. אלמלא היה משה מתאר את אברהם אבינו הולך לפרעה, אז אברהם היה נבואה. היינו. אלמלא היה מתואר הסיפור הזה, על הקוסם המשונה הזה, המקולל הזה, שבא לקלל את עם ישראל ומנסה לעשות את כל מה שרע. לא היינו יודעים את כל הסיפור הזה בכלל. איזה סיפור מופתים כזה עם אתון ובלעם, שכל עניינו מתברר עכשיו בפסוק אחד, שאהבך השם אלוקיך, ולכן הוא הופך לך את הכללה לברכה. מישהו אגב שם לב פעם, איך מתחיל יהודי את יומו? הוא נכנס לבית הכנסת. מה המשפט הראשון שהוא אומר כשהוא מתקרב לבית הכנסת? מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מחילה. זה לא קצת מוגזם לתת את כל הקופירייט על הבוקר לבלעם הזה? מה, אי אפשר להתחיל באיזה משפט של סבל שם טוב? יש יהודים יותר עם אמפתיה רבה לאתון שלו יש לו יותר אמפתיה ממנו. מה לעשות? הרי הוא הפוך, הוא הכל, הוא כל מה ש... בזה פותחים את היום. אני אפתח את במשפט הזה, כי זה סוגיה יסודית, אבל העומק שלנו רוצה להיכנס בפרשה. קדוש ברוך הוא יבוא לתת לנו ברכות. אפשר לפתוח את היום בהמון ברכות. אפשר לפתוח את היום הרבה יותר יפה, לפתוח את היום בפסוקים נהדרים מהפרשה. ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך. יהיה טוב, אתה צדיק, אתה נשמה, כפרה. יש המון ברכות מצוינות לפתוח. חבל על הזמן, כמה ברכות. התורה מלאה ברכות. יש ברכות מצוינות. שאלה אם אני רציני או לא רציני. אתם יודעים מה הסיפור של מה טוב הוא? הסיפור הוא האם אתה יודע שכשהקודש ברוך הוא נותן, אני חוזר לראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה שלה. האם אתה יודע שכשהקודש ברוך הוא נותן לך קללה, זה בעצם כי הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו פה לחם חסד. והכללה שהוא מביא לנו היא כזו שכשהיא תהפך היא תופיע בעולם ברכה שמעולם לא הייתה יכולה להופיע בלעדיה. אני לא מחפש את הכללה, אבל הכללה היא אותה הדרך שבה הקדוש ברוך הוא עוטף כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה ברכות. וכשיהודי פותח את יומו, הוא פותח את יומו ולהיזכר, הרי אני לא ילד קטן, ויש לי כמה דברים קשים להתמודד איתם היום, ואני פותח את היום בבקשה שיהיה לי את הכוח להפוך כללה לברכה. מה טוב הוא עליך יעקב, זו לא ברכה, זו כללה שהתהפכה. הרמב"ם אומר שמי שלא מאמין במשיח או אינו מחכה לביאתו, כופר בכל התורה ובנבואת משה רבינו. ומה המקור של הרמב"ם למשיח בתורה? דרך כוכב מיעקב, בלעם. עד בלעם אף אחד לא סיפר לנו על משיח בו. עד שהגיעה הכללה הזאת, אף אחד לא סיפר לנו כמה עמוק אפשר לרדת. כמה עמוק יכול ללכת השואל היוצא מבית קודשי הקודשים, שהוא עצמו המעטפה שבגלל נשגבותה של הברכה מופיעה כאן בצורה הכי 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 מקוללת, הכי מזולזלת. הביטוי כללה, אגב, בעברית הוא בעל שתי משמעויות, או כללה, לית בארמית, לקלל, או קלון, במובן של זלזול. בפרשה הקודמת כתוב כי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת, ותלית אותו על עץ, לא תלין נבלתו עד בוקר, למה? כי קללת אלוהים תלוי. אומר רש"י, כללה לא מלשון כללה, אלא מלשון זלזול. קלני, קלון. הזלזול הזה מאפשר ליהלום שאף עין הרע לא תשים עליו לב. הוא ממשיך להתבוסס בבוץ. ואף אחד לא שם עליו יותר מדי עין רע. הנשגבות היא כל כך גדולה, שלפעמים זה עטוף בכל כך הרבה עטיפות. אבל שישי הוא המעולה שבקרואים. כי הנשגב יותר מהכל, הוא כי אהבך השם אלוקיך. משה יכול היה לכתוב את ספרו בלי לספר את סיפור בלעם. אבל הוא רצה ללמד אותנו את היסוד הזה של ויהפוך השם אלוקיך את הכללה לברכה. ומכל התורה כולה, יהודי פותח את יומו בעצם באמירה הבאה: אילו חס וחלילה הייתי פרעו, היו לי המון ברכות. היה לי דילוס, היה לי מצרים עשירה, והיה חסר לי כלום. מה הברכה שקיבלתי? שארצי היא לא כארץ מצרים. ולכן עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ויש הרים, ויש בקעות. ראינו את זה בפרשת עקב. זה טוב לטיול שנתי. זה טוב לחופש. שביל ישראל, זה מרתק. אבל 100% עולם חקלאי הרבה יותר נוח מנילוס. יש גשם, אין גשם, להעלות מים להר, להוריד לעמק. יש מים בנילוס. לפרעה יש את המפתח, הוא פותח וסוגר את השידר, ויש ברכה. אילו הייתי חלילה עשיו, הייתה לי ברכה מצוינת. משמני הארץ יהיה מושבך. איך אומר שם רש"י? משמני הארץ זו איטליה של יוון. מה חסר? מדהים. תראו כמה יפה אירופה. חבל על הזמן. כמה אירופאית היא נהייתה. מה חסר לי? יש לי הכל. מויכל טוירס. הוא נותן לי ארץ ישראל שיש בה בצורת. הוא נותן לי ארץ ישראל עם הרים ומעיינות. ועם רעב. אתם יודעים מה תהיה ההפטרה? מה הייתה ההפטרה? סליחה, השבת? מה הייתה ההפטרה? קצרה, קצרה. רוני הכרה לא ילד. כך נקראת כנסת ישראל. אין גבול. כלומר, גם זה תואר. אני מבין הרבה תארים. מלכה, כנסת ישראל, הכרה. חזר אומרים 7 הכרות. מי? שרה, רבקה, רחל, לאה, לא להתבלבל, כתוב אצל לאה, ותעמוד מלדת. אצל יהודה, אומר השנייה, ותעמוד מלדת, זאת אומרת, היה בכלל נס אחד גדול שהיא ילדה, היא חזרה לעקרותה. הרופאים לא הבינו. הם אמרו, מנוגד לכל, אנחנו לא יודעים מה קרה. 40 אמרו. חזה חנה מיכל, ומי השביעי? כנסת ישראל. אם תגידו למה כנסת ישראל נקראת עקרה, לא כל כך מסובך. קודם כל, גנטית עם 4 אמהות עקרות, יש לה כמעט 100% להיות כזאת. 4 אמהות מתוך 4 עקרות. אבל זה כלום. הרי שרה מופיעה בסוף פרשת נוח. המפגש הראשון עם שרה, ספרו לנו מי, ספרו שהיא צדקת, תספרו שהיא גמרה את ההצטיינות סמינר, תספרו משהו. ותהי שרי עקרה, אין לה ולה, שולם עליך. עכשיו בוא נדבר. עכשיו מאוד חשוב להבין את המשפט, כי עד למשפט הזה העולם חי כמעט 2000 שנה, והוא עוד לא שמע על הקרות. המילה המרכזית בפרשות בראשית ונוח, היא ללדת. תולדות ויולד, ויולד וילד וילד, ותלד ויולד. זו המילה החוזרת ביותר בפרשות בראשית נוח. כמעט 2000 שנה. פעם ראשונה הקרות, שרה. שנייה, רבקה, שלישית, רחל, רביעית, לאה. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא מתאבל לתפילתן של הקרות. הוא רוצה תפילתן של אמהות. אנחנו מבינים את זה בכלל? אפשר להיות קצת. מקבלים ברכה חופשית. אבל מה טוב הוא אוהליך, זו המעולה שבברכות. ושישי הוא המעולה שבקרובים. כי הכללות הן ברכות כל כך נשגבות, שהעטיפות הרגילות לא מספיקות להן. אז עוטפים אותן בכללות. קשות. אמיתיות, שמביאות אותי עד למקום שבו לא נשאר כלום, אלא האין עוד מלכו. ואז הן לוקחות אותי לעוד מטר למטה, למקום שלא חלמתי שגם שם אין עוד מלבדו. עד שמגיעים לאין עוד מלבדו. יודעים איך פרשת הקללה מסתיימת? תראו את הפסוק שבו היא מסתיימת. הפסוק האחרון האחרון. הפסוק האחרון, אחרי זה נחזור לפרשה, תראו איך אפשר לצאת מהפרשה הזו של שני. הפסוק החותם, כללה אחת מכל הקללות נלמד. וישיבך השם מצרים באוניות. פרק כ"ח, בחומשים האלה זה עמוד תף קוף, בחומשים האלה זה תף קוף עין ת, בדפים פה. פרק כ"ח, פסוק סמך ח'. וישיבך השם מצרים באוניות. בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה. כלומר, אמרת שלא נראה. וגם מה שאמרת לא נראה. אתה אמרת שלא נוסיף לראותה. בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, תראו עברית מודרנית, והתמכרתם שם. כוונת ונמכרתם? אז תכתוב ונמכרתם. מה זה והתמכרתם? אומר רש"י, אין ברירה, יש רק הסדור אחד. תראו את כל הפסוק הזה. והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולמשפחות, ואין קונה. אתם פשוט תהיו כבר כל כך מכורים, התמכרות. תהיו כל כך מכורים, שתרצו להימכר לעבדים ולמשפחות. רק פשוט אף אחד לא יוצא אתכם. כלומר, השאיפה האידילית שלכם תהיה להיות אחרוני העבדים והשפחות. של מי? של מצרים. לא נראה. ואין קונה. תורת החסידות מוסבר כל כך עמוק. לא רק העונשים הם באים לעורר את האדם לתשובה. והשיבך. הרי כל פרשת התוכחה מופיע מיד אחר כך שאז בצר לך, הכל הקדמה לפרשת ניצבים, אז הוא ביקשתם משם, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה. אז כשיגיעו כל הרעות, זה כל הפרשה. כל הפרשה כולה עוסקת כדי, זה הקדמה. אתם ניצבים היום כולכם, ואת כל הכללות האלה שראיתם, תניש לכם שורש פורי ראש ולענה, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו. כל הפרשה הבאה באה בעקבות הפרשה הזאת. והיא באה להגיד, וניצבים בבית, והיא באה בעצם להגיד שהכל בא כדי להשיב אותי בעוד תשובה ובעוד תשובה ובעוד תשובה לעומק יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול. בעומק כתוב בכל הראשונים, זה דבר כל כך גדול, החטאים עצמם, כשלעצמם החטאים ודאי מנוגדים לרצונו של הקדוש ברוך הוא. החטאים זה הדבר הכי נורא שיש בעולם, אנחנו נופלים, אז זה הדבר הכי קשה שיש. אבל בסופו של דבר, קשה להגיד את זה, בסופו של דבר, גם להם יש תכלית, גם להם יש מטרה. הרי רק הם מביאים את האדם למקום כל כך נמוך שזדונות יכולים להפך לזכויות. למה במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד? כי המפגש עם המקום הכל כך נמוך, עם המקום הכל כך ירוד, כשהכל מתהפך, אז זה מרומם את הכל ממקום שאי אפשר בכלל לתאר שאפשר להגיע. זו העטיפה שאנחנו מדברים עליה. בדרך הרגילה, בדרך העולה בית אל, בדרך הנכונה, שאסור לסנות ממנו, בדרך הרגילה, העולה בדרך, במעלה הרגילה, אני לא מגיע למקומות האלה. אז מאיכן יתוקנו המקומות האלה? אז מסובב הקדוש ברוך הוא סיבוב על סיבוב על סיבוב על סיבוב על סיבוב, והוא מפיל נשמה גדולה למקומות הכי נמוכים בעולם, כדי שמשם יגיעו בעלי תשובה למעלה ששום צדיק גמור לא יכול להגיע. ולא את עצמם יעלו, אלא איתם יעלו את העולם כולו. חסידות מוסבר, וישיבך השם בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף לראותה עוד. כמו כשאדם מישראל מגיע חלילה, וזה אדיר, לזה שהוא עובר על רצונו של הקדוש ברוך הוא והולך חזרה למצרים. הוא הולך עוד פעם ועוד פעם בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף לראותה עוד. הוא הולך שוב לשם. גם שם המטרה הסופית היא והשיבך השם. זה אי אפשר לתפוס את זה. כלומר, לא רק הקללות, לא רק העונשים. אם היינו מבינים מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם יהודי כדי שירומם את הכל, אנחנו נראה את זה עוד מעט במצווה אחת בפרשה. והוא הולך והולך והוא הולך לפעמים הכי הפוך, והוא הולך הכי נמוך, יותר נמוך מכל מי שמסביבו להבין. וכשהוא הולך לשם, והקדוש ברוך הוא הבטיח שאם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך, אז הוא הולך לשם וישיבך, והתמכרתם שם לאויביך. ואני מה זה להתמכרתם שם לאויביך בעומק? אתה כבר נמכר כל כך לקליפות האלה, אתה מתמכר לאויביך הזה. אבל בעומק הרעיון הוא שאז אתה נפגש עם המקומות הכי נמוכים האלה, עם הקליפות האלה, ואז פתאום מתברר שאין קונה, הם כבר לא רוצים אותך. ואז אתה חוזר אל המקום. קוראים לזה שאז עולים כל הניצוצות שהגיעו למקומות הכי נמוכים. איך? לא יודע. אני רק יודע שזה המעולה של הקוראים. אני רק יודע שכשיהודי מתחיל את יומו, הוא מתחיל את יומו בידיעה שהוא הופך כללה לברכה, שהוא נועד להפך. יש בתוך הפרשה הזאת, ואנחנו בורחים מהפרשות הרגילות שאנחנו עושים, בביקורים ובביאור מעשרות, אני הולך ליד בכוונה, יש בתוך הפרשה הזאת מצוות עשה. יש מצוות עשה אחת של ביקורים, שיים. יש מצוות עשה אחת של ביאור מעשרות, ויש עוד מצוות עשה אחת. מי יודע איזו מצוות עשה? מצוות עשה מעניינת מאוד ברמב"ם. מצוות עשה, מרתקת. היא נמצאת בפרק כ"ח בפסוק ט'. בפרק כ"ח בפסוק ט'. כ"ח. לפני כל הכללות. בפסוק ט'. או! שם עוד באות הברכות. תן השם את אויביך, קמים עליך ניגפים לפניך, יצב השם איתך את הברכה באסמך. יקימך השם לו לעם קדוש, נכון? כאשר נשבע לך, עכשיו שימו לב, כי תשמור, כי תשמור את מצוות השם אלוקיך, נו, והלכת בדרכיו. והלכת בדרכיו. אומר הרמב״ם, הלכה מרתקת. מצוות עשה. היא מופיעה בהלכות דעות. הוא מונה את זה בתרי"ג המצוות. את והלכת בדרכיו. ומהי המצווה? להידמות בו יתעלה. זה לאברהם אבינו. משהו אחר לגמרי, לגמרי, עכשיו זה לעם ישראל. והלכת בדרכיו מצוות עשה להידמות בו יתעלה כפי היכולת. איך אפשר להידמות אליו? מה הוא? חנון, אף אתה חנון. עוסקים כל 13 מידות באלול כל יום. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון, אף אתה יהיה חנון. מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום, אף אתה יהיה רחום. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חסיד, אף אתה יהיה חסיד. והמצווה הזאת היא מצוות עשה. להידמות בו יתעלה כפי היכולת. הגדרה מדהימה ברמה. להידמות בו, מה השתגעתי? כפי היכולת. והלכת בדרכה. שואלים כל המפרשים על הרמב״ם שאלה בלמדנות שנייה אחת, שואלים כל המפרשים על הרמב״ם שאלה מצוינת. לרמב״ם יש בהקדמה לספר המצוות כללים שהוא קובע לפיהם מה נמנע בתרי"ג מצוות ומה לא נמנע. יש דברים גדולים מאוד שלא נמנים בתרי"ג מצוות לפי הרמב״ם. אחד העקרונות של הרמב״ם הוא שציווי כללי לא נמנע. הדוגמה הקלאסית שהרמב״ם מביא היא קדושים תהיו. המצווה קדושים תהיו, זה פרשה שלמה, פרשת קדושים, היא מצווה כללית. קדושים תהיו, הכוונה היא באופן כללי, זה כל התורה כולה, לא שייך למנות את זה כמצווה. איך חז"ל אומרים שרמח מצוות הם כנגד רמח איברים? אין את אחד האיברים שנקרא הגוף. הגוף הוא לא אחד האיברים. האצבע היא איבר, העין היא איבר. הלב הוא איבר, אבל הגוף הוא לא איבר. לכן מצוות כלליות לא נמנות. והדוגמה היא קדושים תהיו, או את חוקותיי תשמור. זה מצוות עשה, את חוקותיי תשמור. ולרמב"ם זה כמו להגיד שהגוף יהיה בריא. אז זה לא ספציפי, זה לא מצווה. מצוין, הבנתי 100%. נו, לפי זה, ישאלו שאלה. אז מה זה בהלכת בדרכיו? להידבק בו יתברך, להידמות בו יתברך כפי היכולת, זה כל התורה כולה. שאלה מצוינת, כל הפרשים שואלים. מוסבר בספרים, מחילה? אחד המוגן ואחד המעמיד, כל אחד משהו מסוגר, אבל כפי היכולת. כפי היכולת פירושו שאף אחד לא יכול להידמות בדרכיו. כפי היכולת האנושית, הרי מידותיו הן מידות אינסופיות. אף אחד לא יכול להידמות בדרכיו. גם אברהם אבינו שהוא מידת החסד, זה לא החסד האלוקי. זה בשר ודם. אבל כפי היכולת של בשר ודם להידמות בדרכיו. אבל השאלה חוזרת, השאלה, אתם מבינים את השאלה, השאלה היא הרי זה סותר את הכלל הראשון שקובע הרמב״ם, שהוא לא מונה מצוות כלליות. זה כלל ד' בשורשים. אחת התשובות הנפלאות ביותר אומרת את הדבר הבא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. דבר מדהים, ההבדל בין יהודים למלאכים הוא שהמלאכים נקראים עומדים, ויהודי נקרא מהלך. ונתתי לך, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, מהלכים בין העומדים. המצווה היא לא לקיים את כל המצוות. זה כבר נאמר. המצווה היא להיות מהלך. זו מצווה ספציפית. גבל. אתה יכול לקיים את כל המצוות כולם. אתה יכול להיות רחום. אתה יכול להיות חנון. אתה יכול להיות חסיד. אבל אתה יכול להלך כדי להיות. המהלך אף פעם לא עומד באותו מקום. הוא יודע שהוא יכול לצפות לבור שהוא מעולם לא ראה אותו. יכול להיות שהוא הרבה יותר עמוק ממה שהוא אי פעם חשב שאפשר להגיע לשם. ובדיוק משם הוא מהלך. הדרך להגיע להידמות בו יתעלה היא והלכת. זה מה שמתכוון הרב. דבר פלאי. הכוח לקיים והלכת זו מצוות עשה. כי אתה יכול לקיים את כל המצוות. בסימן טבעי. אבל מי יהלך? ומי מה בעומק המושג יהלך? כתוב בפסוק צדק לפניו? יהלך. למה לא צדק לפניו? ילך. כל כך התרגלנו שזה נראה לנו חיוני. כזה יפה, צדק לפניו יהלך. שנזכה בשמחות, נכון? זה לפעמים ככה. צדק לפניו יהלך. מה יהלך? צדק לפניו יהלך הצדק, והוא יהלך את הכל איתו. הוא יהלך. הוא לא רק ילך, הוא יוליך את כל מה שיבוא איתו. יהלך, הוא בא במפרשים, ילך ויהלך את כל מה שהוא פגש. את הכל הוא יהלך. והלכת בדרכיו. אז הכוח להיות מהלך הוא מצוות עשה, אגב, בעצם אחרונה. כי שתי המצוות האחרונות הם לכתוב ספר תורה, במעמד הקהל שבו קוראים את כל התורה. אז בעצם המצווה האחרונה, שהיא לא הסיכום, כלומר כתיבת כל התורה וקריאת כל התורה, המצווה האחרונה היא והלכת בדרכיו. והיא פלאית. היא המצווה שבאה ואומרת, האם אתה יכול להלך את עצמך? האם אתה יכול להבין שמה טוב זה לא במקרה הפתיחה שלך? שמשיח לא בא בלי בלעם. שאם משה היה כותב ספרו בלי פרשת בלעם, זה לא היה תורת משה. שלא הייתה בעיה שלא נדע את סיפור בלעם. אבל הכוח להבין שכי אהבך השם אלוקיך הוא מהפך. הכוח הזה לתפוס את זה. הוא משהו שמבקש משה מאיתנו להבין תמיד, וברגעים האחרונים שהוא חותם אותם במילים, היום הזה, היום הזה זה יומו האחרון. הפרשה הזו הוא חותם במילים, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה. זה היום שבו הוא אומר, אתם ניצבים היום כולכם. זה היום שבו הוא אומר, וילך משה בן 120 שנה אנוכי היום. הנאום של משה מגיע ליומו האחרון. הפרשות החותמות הן יומו האחרון של משה. ראיתם פעם את פרשת וילך משה? את המילים וילך משה? פעם הזכרנו את זה? נראה את זה לשנייה אחת כי זה מרתק. בוא נראה עם החומש הזה לטובתי. מיד תבינו למה אני שואל. וילך משה, עמוד תף קוף פי ור, בעמודים, פרק למד א', החומש לטובתי. לכולם יש את החומש הזה? מצוין. וילך משה, כדי מה שנקרא למען ההגינות, יש חומשים שבהם הדפוס לא עושה את זה. פעם הראינו את זה. וילך משה, אתם רואים את וילך משה? נכון? וילך משה, בפסוק, מה כתוב? וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. היום אלה להם בן 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא וכו'. נו, מה השאלה שהמפרשים צריכים לענות עליה? לאן הלך ומאין הלך? מה וילך משה? גם מה נפקמין היה אמור לך? וילך משה מי, איך, לאן, איפה, למה? מה אומר רש"י לשאלה מה וילך משה? תסתכלו ברש"י. זה גומר. ראיתם פעם רש"י כזה יפה? מה הוא רוצה? אתם רואים את החומש? זה, אתם מבינים למה, יואל, למה לא מצלמים דפים? כי בצילום לא היו את זה. גם אם הוא יחשבו שאני עובד עליכם. הנה החומש. וילך משה וגומר. מה הוא רוצה? נקרא את ההמשך. זה ההמשך הוא מדבר את הדברים האלה לכל ישראל ביום עליהם עד 120 שנה. ההמשך אגב אומר שהוא לא יכול ללכת. וההמשך לא אוכל לצאת לו. מה הוא רוצה? מה הוא אומר? מה, לא שמתם לב אף פעם? זה דבר מדהים. מה הפגישה הראשונה שלנו עם משה רבינו? פגישה מספר אחת עם משה רבינו. לא להתבלבל. הפגישה הראשונה. איך? וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ותר האישה ותלד בן. וילך איש מבית לוי. מאין הלך? לאן הלך? מאין הלך? מאיפה הוא בא? הלך לאולם כדי להתחתן. למה הוא צריך ללכת לאולם? הוא הרי נשוי למזמן. יש כבר את הארון ויש את מרים. מה אומר שם רש"י? הלך בעצת ביתו. עשה תשובה. אמרם אמר בתור נשיא שבט לוי, חבר'ה, עם פרעה גזר שכל הבן הילוד היאור התשליחו, די, לא מביאים ילדים לעולם כדי למות. באה אליו ביתו בת השש ואמרה, אבא, מה נשמע? גזירתך קשה משל פרעה. אתם מאותה אסכולה. הוא גזר רק על הזכרים, אתה גוזר גם על הזכרים וגם על הנקבות. אז מה לעשות? כבר גזרנו גזירה. אמרה לו, סותיר, תגיד שזה לא עבור. תלך, תראה איך מתוך הכללה מתקדמים. תראה איך תחת התפוח הורמתיך. מצרים היא לא אקסידנט. מצרים לא הגיע כדי שאתה תגזור גזירה שלא מביאים ילדים לעולם. לא בשביל זה באה מצרים. מצרים באה בשביל שמתוך כל הבן הילוד היאות השליחו יקום עולם אחר לגמרי. אתה לא מבין את זה. אז בעצם אתה לא מוכה באסכולה של פרעה, אז אתה לא לוחם אמיתי. מה שאתה עושה את זה יותר יפה. חוץ פאה. חלל. ומה מה שהוא רוצה להגיד בילך מוישה וגומר? זה ממשיך, זה חור. הוא בן 120, אבל הוא ממשיך ללכת. וילך משה כתוב במדרש רבא במקום, לעניות דעתי, בדפוסים שזה מופיע, זאת הכוונה. כתוב במדרש רבא, וילך משה, ועודנו מהלך ומכוחו אנו הולכים. שמעתם את המדרש? ועודנו מהלך, הוא עוד הולך. הוא לא נעצר. הוא הגיע מכוח וילך. רוב שנותיו של משה רבינו, לא פגשנו אותו. הוא הלך, הוא ברח, הוא היה וונטד. הוא היה מבוקש, לא על ידי פרעה, על ידי המיליה, על ידי הדילטורים של ישראל, על ידי הדתנים והאווירמים ושאר מיני צדיקים. בגיל 80 הוא חוזר ללמד אותנו ללכת. לא מסופר על ההליכות האלה כלום, וזה כל התורה. שישי הוא הממולה שבחרים. רק לפי שהברכות הן נשגבות ומעולות כל כך, הן עטופות בכללות קשות כל כך. זה מה שאומר המגן אברהם, זה מחיר אחר לשלישי הזה. זה לא מחיר רגיל. סוג אחר. והלכת בדרכיו. זה לא לחרוג משיטת הרמב"ם. זה לא מצווה כללית. בכל מצווה ספציפית אני יכול להיות מלאך ולעמוד, וללהיות מהלך. ומה שאתמול הייתי מהלך, אם אני מספק בו, עכשיו אני עומד. ואני שוב צריך לקיים והלכת. אתם מבינים את המצווה האחרונה של התרי"ג לפני שתי המצוות החותמות? המצווה האחרונה של התרי"ג היא האם אתה ממשיך לקיים להיות מהלך. כמו המצווה הזאת שאתה עושה אותה כבר כל יום מהיום שאתה זוכר את עצמך ועומד על דעתך. אם מעמיקים, דקות אחרונות שחותמות את זה, זה בעצם מופיע בכל הפרשה. אבל אני רוצה להראות לכם את זה קודם כל בסיום. ואחר כך בהתחלה ובזה לעמוד. כשמשה רבינו מסיים את כל פרשת התוכחה והכללה המופלאים האלה, את שישי, את המעולה שבקרואים, הוא מסיים אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב. זה הסיום של הפסוקים הפותחים את ספר הדברים, זוכרים? בארץ מואב הועיל משה באל. הנה, הוא מסיים בערבות מואב את הדיבור. כל הספר כולו עכשיו מגיע לחתימה. מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב בהר סיני לפני 40 שנה. זו הברית של חורב, והנה הברית של ערבות מואב. וחתימת הברית היא עכשיו. זוכרים את הברית הגדולה במעמד הר סיני? עכשיו הברית השנייה של ערבות מואב. והנה הדברים. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים האלה. תשמעו עכשיו את הפסוק. ולא נתן השם לכם לב לדעת. יש לכולם, זה פרק קפה. ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה. סיכום מאוד קשה. מה אומר הרבה עם סיכום 40 שנדבר והנהגה? מה אומר משה רבינו בסיכום 120 שנה? חבר'ה, לא הבנתם כלום. זה לא יפה למסיבה הזו. אין איזה נאום ככה, נציג התלמידים, נציג ההנהלה, משהו, מתנות. זה הסיכום. ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה? שאלה שתיים. זה נכון? הרי שרנו שירה, שרנו על יציאת מצרים, שרנו על קריאת ים סוף. רק לפני זמן קצר מאוד שרנו את שירת הבאר, עלי באר, אנולה. נכון? רק עכשיו, אחרי מות מרים, אחרי מות אהרון, אתם זוכרים? רק משה כבר היה, זה החודשים האחרונים, שרנו את שירת הבאר אחרי מלחמת ארנון. הפירוש לא עובדנו. לא אמרנו תודה על המסות הגדולות? זה כבר שאלה שנייה. שאלה ראשונה זה איזה מין... אבל אמיתית? לא. למה אתה אומר כאן? למה הסיכום הזה? שאלה האחרונה שהופכת למאוד מעניינת אם שמים לב לעומק. אנחנו לא אוהבים ללמוד פשט. אתם מכירים את הביטוי עד היום הזה בתורה בעוד מקומות? הוא מופיע הרבה פעמים. על כן לא יוכלו בני ישראל את גיל אנשי? עד היום הזה. רחל, עד היום הזה. נכון? המקום נקרא. הערים, עד היום הזה. בכל מקום שמופיע הביטוי עד היום הזה, בכל מקום במקרא שמופיע הביטוי עד היום הזה, אומר רש"י עד ועד בכלל. כלומר, עד הרגע. זה המקום היחיד שזה חדש. מעניין מאוד. הביטוי עד היום הזה הוא אותו ביטוי, וכאן הוא חריג. תראו איזה דייקן רש"י, בואו נלמד פשט, תראו איזה דייקן רש"י ותראו איך הוא לומד. בואו נקרא את דברה. ולא נתן השם לכם לב לדעת. רואים את פסוק ג' קצר מאוד החלק הראשון. ולא נתן השם לכם לב לדעת. מה פירוש לב לדעת? זה בדרך כלל יודעים בשכל. יש בימת הלב, חוכמת הלב, אבל הידיעה, ולא נתן השם לכם לב לדעת, רש"י, להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא ולהידבק בו. תזכרו את המשפט הזה. האמת שבו רציתי להתחיל היום את הכל. אבל בעקבות כל ההקדמה אפשר ברגע אחד לדבר. הוא מדהים. עד היום הזה, פתאום בא רשי ואומר דבר מדהים. שמעתי, קודם כל פתיחה מעניינת ברשי, שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, בפרשת וילך כתוב, כמו שכתוב בפרשת וילך ויתנה אל הכהנים בני לוי. הרי משה רבינו לוקח את ספר התורה שהוא כתב, ונותן אותו לבני לוי והם שמים אותו במקדש. זה הספר שבארון הברית. אז הוא נותן אותו לבני לוי. כתוב שכשהמלך כותב את משנה התורה, אז הוא כותב אותו בספר מלפני הכהנים הלוויים. כלומר, אומרים חז"ל, ככה פסיקה, רמב"ם, הוא לוקח מהספר הזה שנמצא במקדש. משם המקור. מאיפה כותבים? מה המקור? אני כותב ספר תורה, גם המלך, דרך אגב, את ספר התורה הפרטי שלו, כותב מספר תורה כמו כל סופר סמך. בסדר? יש לו ספר תורה, ומתוך ספר התורה הוא כותב ספר תורה. אבל את הספר שאיתו המלך יוצא ונכנס, וזה משנה התורה שהולך איתו לכל מקום, ואיתו הוא יוצא למלחמות, ואיתו הוא מגליע וכולי ושופט את העם וכל הדברים, את זה הוא כותב מלפני, מהספר שלפני הכהנים והלווים. אז על הספר הזה אומר רש"י כך, הוא דבר מאוד מעניין. שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו שכתוב בפרשת וילך, ויתנה אל הכהנים בני לוי, שמו סיפור, מרתק. באו כל ישראל לפני משה, חבר'ה סיפור על הפגנה, ואמרו לו משה רבנו, אף אנו עמדנו בסיני, וקיבלנו את התורה, וניתנה לנו, ומה אתה משליט את בני שבטך עליה, מונופול? ויאמרו לנו יום מחר, עד היום הזה, ויאמרו לנו יום מחר, לא לכם ניתנה, לנו ניתנה. הפגנה. ושמח משה על הדבר. ועל זה אמר להם, תשמעו, היום הזה נהיית עליה. סוף סוף אתם באמת מבינים. עד היום לא היה לכם לב לדעת בעיניים ולא בעוזר לשמוע. מהיום, פילי פלוי. מה זה עד היום ומהיום? עד היום אני הייתי. מהיום אני כבר לא אהיה, ועכשיו אתם מתחילים להיות בזה. הבנתם את המסיבת סיום? זה לא עד היום הזה יגיע. יאמרו לנו בני לוי יום מחר, למה ניתנה, לא לכם ניתנה. ושמח משה על הדבר ואמר להם, היום הזה נהיית עליו וגומר, תסתכלו, היום הזה הבנתי, תראו את הביטוי, שאתם מביקים וחפיצים במקום. מה הוא אמר מקודם שהוא הסביר ולא נתן השם לכם לב לדעת, איך הוא הסביר? להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא ולדבק בו. אתם זוכרים ששאלנו, הרי הם כן סמכו על הניסים וכן שרו וכן הודו? זה פלא פלאות. ודאי, אף אחד לא אומר שלא סמכו על הניסים ולא שרו. בטח. נס גורם לאמונה. חסדי המקום זה לא הניסים הגדולים, ההירואים. זה החסדים של כל יום כמה דברות. נכון שזה היו ניסים גדולים. זה היה מן, אבל מי ש-40 שנה יורד לו מן כל יום, אצלו זה שגרה לחלוטין. עד היום לא נתן השם לכם לב לדעת, תשמעו את הביטוי, להכיר לא את ניסי הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא קולטים כמה צריך ללמוד רש"י, כמה רש"י מדויק בכל אות. להכיר חסדי המקום. מדהים איזה חסדי המקום? שעכשיו לא קורא בכאב בטן. שאני נפלתי לבור, ואני מהלך ממנו מקום חדש. אתם יודעים למה לא ראיתם את חסדי המקום? אגב, למה? ניסים גורמים לאמונה. ויראו העם את השם, נו, ויאמינו, זה יראה ואמונה. מה עושה נס? תחשבו רגע פסיכולוגית, מה גורם נס? וואו, אז מה הוא גורם? יראה ואמונה. אבל מי אמר שזה יחזיק? כולם ראו את מעמד הר סיני. נו, אז מה, זה יפריע לחטא העגל אחרי אבינו? אתם יודעים מה גורמים חסדי המקום? לדבקות והכרה. לחפיצים. להפנמה. להידבק. וגבלת. אתם יודעים איך אשי ראה את זה? מה הוא לא רואה? אתם יודעים איך אשי ראה את זה? כי כתוב ולא נתן השם לכם לב לדעת. לב לדעת זה להתקשר, כמו והאדם ידע, עם הלב. כמו אמא שכל יום מתרגשת לראות את הילד שלה. לב לדעת. כשלפעמים היא לא מתרגשת, אז הילד שלה חוטף מכה קטנה. אחרי זה שבועיים היא מתרגשת. עד שהוא מעצבן אותו עוד פעם. בשלב מסוים היא כבר ממש תתרגש. להכיר חסדי המקום. אתם יודעים מה זה להכיר חסדי המקום? זה לא לשיר על נס. זה להידבק. היום למדתי שאתם חפיצים ודבקים בו. לכן גם רשי אומר עד היום הזה, הוא לא אומר יום מחר בני לוי ייקחו את התורה, ואז יגידו לנו ניתנה ולא לכם. למה יום מחר? הם גם היום יכולים להגיד. הרי זה אצלם, במדבר. במדבר אומר משה רבינו, אני לא חושש. כי כולם הולכים עם המשכן. אבל יום מחר אני לא יהיה. ואתם תהיו בארץ ישראל. ושבט לוי אין לו חלק ונחלה. והוא לא מעורב בפוליטיקות ולא מתקדם איתכם. ובשלב מסוים אתם מאוד תהנו מזה שהלוויים מתעסקים בלוויה, ואתם מתעסקים במה שאתם, עולמות שלמים בדומים כאן. תנו להם את מה שלהם ואל תפריעו לנו, נחלק להם קצת סוכריות ותקציב ושיבלבלו במוח למישהו אחר. ואז יום יבוא והם יגידו לנו ניתנה ולא לכם ניתנה חס ושלום. והיום למדתי שיהודים דביקים וחפיצים בו הרבה מעבר למה שאני ידעתי עד היום. מהיום אני נעלם, הניסיות הגדולה יורדת. נכון, עוברים את הירדן. זה לא לעבור את ים סוף. נכון, יהושע מנחיל את ישראל, יריחו, נכון, זה 14 שנים כיבוש ונחלה. 14 שנים. זה לא מן ועננים, זה כבר דבר אחר. מהיום הגיע הזמן לעבודה האמיתית. להכיר חסדי המקום. בלי ניסים. להכיר את הניסים שבחסדים. חתימה של הכל. שמתם לב פעם איך רשי מסביר מה עושה זה שמביא את הביקורים? נו, חותמים את הפרשה בתחילתה. מה הוא מסביר? תראו את המילים, תראו איזה דייקן רשי, זה לא יאמן כשלומדים אותו. נו, מה הוא אומר? נכון? בתחילה, תפוסה מכתב, פרק עבר. והיה כי תבוא אל הארץ ולקחת בראשית כל פרי האדמה, ומה עושים? וענית ואמרת, נכון? פסוק ה', לפני השם אלוקיך הרמי עובד אבינו וירד מצרימה. מה רש"י רוצה שם? תראו מה רש"י אומר. הרמי עובד אבינו, נו, מה הוא אומר? מזכיר חסדי המקום. מה הוא רוצה? מה רש"י רוצה? מה אני לא יודע לקרוא? אני יודע שכתוב פה עכשיו ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויעבור שם. אומר רש"י, אתם יודעים מה צריך יהודי שמביא ביקורים? יהודי שמביא ביקורים צריך להרגיש תחושה של התחדשות. את אתם יודעים מה ציר של כל הפרשה? היום הזה נהיית עליה. היום הזה אנוכי מצווך. את השם האמרת היום. בפרשה הזו מלמד רשי, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. כשיהודי מביא ביקורים, הוא רואה את הארץ חדשה. איך אפשר? כי הוא מזכיר חסדי המקום. מביא הביקורים לא מדבר על ניסים גדולים, הוא מדבר על ויראו אותנו, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ואתה יודע מה הבאתי עכשיו? הבאתי עכשיו אשכול ענבים, כולה. ואני יודע שזה חסדי המקום. הבאתי את התאנה הראשונה שנקרא. לא, הבאת איזה דוקטורט שאיזה משהו ככה, איזה סיב. לא, 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 התאנה. הביקורים. אני מזכיר חסדי המקום. וענית ואמרת, וענית אומר רש"י לשון הרמת קול. אדם מרים קול כשמשהו אדיר מתרחש. רק אדם שמגיע למזכיר חסדי המקום יודע להרים קול שהוא מביא תאנה. יש לו 1,000 תאנה. אבל זו התאנה הראשונה. היא גדלה אצלי בחצר. וזה חסדי המקום. היא גדלה אצלי בחצר כמו שעם ישראל יצא ממצרים. ואני מביא את התאנה, ועל התאנה הזו אני מרים קול ואומר, המחדש בטובו. והתאנה הזו אני לוקח אותה ואומר עליה, היא באה מכל הכללות שהיו. היא באה מויראו, ויענונו, ויתנו עלינו. ומשם הגענו לכאן, 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 ועכשיו יצאה תאנה. אני לא משמני הארץ, יהיה מושביך. אני לא מאיטליה של יוון. אני לא מהנילוס. אני מהעם של מטובו. אני מהעם של כי אהבך השם אלוקיך. אני מביא את הביקורים ומזכיר את כל הכללה. ואיך היא מתהפכת לברכה. ובשיא מגיעה את תאנה. ואז זה לא הופך אותי למאמין. זה הופך אותי להולך בברכה. למי שממשיך להלך ודבק בו ודביקים וחפיצים בו, וזה כל מה שמבקש משה ללמד. האיש שתחילתו וילך וסיומו וילך וכולי, ועודנו מהלך ומכוחו אנו מהלכים עד היום הזה. ערב טוב, צורות טובות, שוב בשבוע הבא, ביום ראשון, אין שיעור, במוצאי שבת, פרשת ניצבים, מלווה מלכה, בשיעור, בהיוועדות לפני שיחות. 9:30. 9:30, מוצאי שבת.